שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט חושבים טוב, פודקאסט על פסיכולוגיה ועוד דברים מעניינים שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. אני יהודית קץ, אני עושה את הפודקאסט הזה, וברוכים הבאים לעוד פרק. לפני שאני מציגה את האורח שלי היום, אני רוצה לספר לכם על סרטון שראיתי לא מזמן, והוא מספר את עלילתו של מחרסם אחד, נגיד שהוא עכבר, והוא קם בבוקר והוא נדחס בקושי בין מיליוני עכברים באיזה רכבת תחתית עמוסה. הזנב שלו תקוע מחוץ לדלת כשהרכבת מתחילה לנסוע ברמה הזאת עמוסה, שאין מקום אפילו לזנב שלו להידחס. כתוב שהרכבת הולכת לצאת בעוד דקה לשום מקום, והכוונה היא לעבודה. והעכבר הזה הוא לא בדיוק מרוצה מהחיים שלו, מה לעשות, אבל הוא צריך את הכסף, כמו כולנו. ובעצם אחרי שהוא הולך לעבודה, רואים אותו הולך לאיזשהו קניון שממותג בשם עושר, ויש שם מבצעים ומותגים, והעכבר כל הזמן קונה עוד ועוד ועוד דברים. בסוף יש לו מכונית יוקרה, נוצצת, רואים אותו עולה לגג העולם, אבל המכונית הזו מחזיקה שם רק עד הפקק הבא בגג העולם, כי אחרי זה הוא שוב תקוע עם כולם. ולאורך כל הסרטון הקצר הזה שנקרא Happiness, סרטון מצויר של סטיבן קאץ, רואים איך אנחנו כל הזמן במרדף, אנחנו עכברים, למקרה שלו, שהמטאפורה העצובה הזאת לא הייתה ברורה, איך אנחנו במרדף הזה של קניות, של רכוש, של למתג את עצמנו בתוך סטאף, בתוך דברים. ובהקשר הזה אני רוצה להציג את האורח שלנו היום. שלום לעמית נויפלד.
אהלן.
מה נשמע?
טוב מאוד, כיף להיות פה. אני מכיר אגב את הסרטון הזה,
כן.
ובהרבה מובנים אולי למעט הרכב יוקרה, כי מכוניות אף פעם לא עשו לי את זה, ואני מאוד לא אוהב לנהוג, אני לגמרי הייתי עכבר הזה, כי במשך לפחות עשור מחיי, אני חושב מאז השחרור מהצבא ועד גיל 30, שגיליתי תנועת הייתה, הייתי עסוק בקנייה כפייתית כמעט של חפצים ושל בגדים ושל רכוש, שהיה אמור לעשות אותי מאוד מאושר, גם חשבתי שיש לי כמובן טעם נהדר, ואפילו שאני סוג של צרכן מודע, כי את כל הקניות שלי הייתי עושה רק בחנויות יד שנייה ובשווקי פשפשים, ומה שקרה זה שהבית שלי היה בית שנראה כמו מוזיאון, עם רהיטים עתיקים ו... בובות מוזרות של האחים בלוז בגודל טבעי.
בובות של האחים בלוז בגודל טבעי?
היה לי שתי בובות של האחים בלוז משני צידי הטלוויזיה, שהטלוויזיה הייתה ענקית, והטלוויזיה ישבה על כיסא ספרים עתיק.
וואו.
וכמובן שהכל זה רהיטי וינטג' עם בולים של מס מותרות עליהם. אז אני צרכן נורא מודע, כן? אני רק יד שנייה, ויש לי טעם נהדר למעט הבובות של האחים בלוז. כל קנייה כזאת, פשוט הייתי בטוח שהיא זאת שתעשה אותי מאושר, ושאנשים שיבואו אליי הבית יגידו, וואו, איזה בית מדהים. עכשיו, אנשים זה חברים, כן? אנחנו לא מדברים פה על אלפי אנשים ביום. ועדיין הבית הזה הייתה הבועה הפרטית שלי, הרכוש הזה היה אמור לזעוק את ההצלחה שלי, או את האופי המיוחד שלי, וכל מה שהוא עשה בסופו של דבר זה לגרור אותי איתו למטה, לעוד הוצאות מיותרות, לדירה שמאוד מאוד קשה לתחזק, כלומר, הצורך לנקות את הדירה. אני זוכר שהמשבר אצלי התחיל.
אז רגע לפני שאנחנו מדברים על המשברים שלך, בואו ככה נציג אותך כמו שצריך. אז עמית נויפלד, שלום לך. אתה עורך את אתר סלואו, או אתר תנועת ההאטה. כתוב עליך באתר דבר נחמד, שאתה אוהב ללכת לאט ולבהות ומשתדל לא להידרס. אז חוץ מזה, אתה גם כתבת את הספר היסטוריה של מהירות. ואני חייבת להגיד שזה מעניין, כי אם היית אחד כזה שזה נורא מתחבר בדמות שלו, שהוא כל הזמן בטבע, ושהוא לא אוהב חפצים, ושהוא אף פעם לא אהב לקנות, זה היה נורא קל להקל את זה. אבל אתה דווקא אומר שאתה אחד שאהב ממש לקנות.
כן, הייתי אחד שקונה בלי סוף, ובעצם כל המחקר הזה של תנועת ההאטה, והספר שנכתב בסופו של דבר הזה, המסע אישי שלי, כלומר כדי לגלות מה המנגנונים שעובדים עליי, למה אני חייתי כמו שחייתי, ומאיפה בעצם מה השורש של הבעיה, כי תנועת ההאטה, שתנועת ההאטה התחילה עם סלואו פוד באיטליה בשנת 1986, ואחר כך זה עבר לסלואו ליבינג וסלואו פמילי וסלואו וורק וסלואו טראבל, וכל איך לעשות לאט יותר את כל הדברים שלאט זה בעצם לא לאט פיזית, אנחנו לא הולכים יותר לאט או אוכלים יותר לאט, אלא לאט זה פשוטה לאט כדי לחשוב מה זה בעצם, מה הם בעצם המוטיבציות הבסיסיות לכל פעולה שלנו. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? מאיפה הגיע האוכל שנמצא על הצלחת שלנו? למה אנחנו בוחרים לבלות את החופשות שלנו באופן שרק גורם לנו לחזור מהם מותשים יותר? אז בעצם אנחנו מתחילים להרהר ב-A ולהרהר בעין, על כל אחד מהדברים שהתרגלנו לעשות, כי זה חלק מהתרבות שלנו. התרבות שלנו אומרת כמה קל להיות מאושרים. אנחנו רואים את הפרסומות האלה, של אנשים שהולכים לקניון ויוצאים מלא שקיות והם מאושרים והם מחייכים, ואנחנו אומרים, אוקיי, זאת הדרך אל האושר. אבל זה לא עובד, כי כל פעם שאנחנו קונים משהו, אנחנו מגלים שחמש דקות אחר כך, האפקט הזה של הרכישה, שאולי זה שחרר קצת סרוטונין ואנדרופינים במוח שלנו, הוא דועך, ואנחנו עוד פעם מומללים, ואנחנו חוזרים לעבוד, ואנחנו עובדים מאוד קשה, ואז אנחנו עוד פעם הולכים לקנות משהו, כי הקנייה הזאת היא סוג של פיצוי, היא פיצוי על שבוע קשה בעבודה, יום קשה בעבודה, ריב עם הבן זוג, תחושה של דכדוך קיומי, ואני אומר, תנועת הרתעה בעצם אומרת, אם נפסיק לפגוע בעצמנו כל הזמן, לא נצטרך לפצות את עצמנו כל הזמן. כלומר, אנחנו רוצים לגדוע מהשורש את כל ההתחלה של התהליך הזה, להבין למה אנחנו רצים כל כך מהר, למה אנחנו עובדים כל כך הרבה, ולמה אנחנו צורכים כל כך הרבה, ומה הדרכים האחרות שיש לחיות, שיגרמו לנו להיות יותר נינוחים, ויותר רגועים, ויותר מסופקים, בכל דבר שנעשה בחיים.
זה מרתק. והיום אנחנו נתמקד ספציפית באמת בחפצים, בדברים, בסטאף. אני חייבת להגיד שהמרדף הזה אחר חפצים, קשה לי להאשים בו רק את התרבות המערבית. אני מסתכלת על תינוקות, נשים שרק נולדו, או חיים קצת זמן בעולם, הילד שלי הוא בן שנתיים. המילה זה שלי, אוקיי? זה הלהיט של החיים עכשיו, אוקיי? כל דבר זה שלו, והוא רוצה להחזיק את זה, והוא צריך לקחת את זה. כלומר, ההיקשרות שלנו לחפצים, היא מתחילה בגיל הרבה 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 יותר מוקדם, מהגילאים שאנחנו נחשפים לקניונים, או דברים כאלה. אלא יש ממש אפקטים פסיכולוגיים, שאנחנו קשורים לחפצים שלנו, יש לזה אפילו שם, קוראים לזה endowment effect, שאנחנו פשוט משליחים את עצמנו על איזשהו חפץ, ואומרים, זה חלק ממני.
אין ספק, אין ספק. יש המון תיאוריות פסיכולוגיות. אגב, בנושא של ילדים זה אמת סוג של תחושה של שליטה שלהם. הם בעצם מגלים את העולם פעם ראשונה, ויש את התהליך הזה של הבחנה בעצם מה אני יכול לגעת, מה יכול להיות שלי, או מה אסור. כלומר, אתה גם מסמן גבולות, כי אם הילד שלך ישלח את היד לסכין, אתה תגידי לו, לא, זה אסור. ואז הוא מבין, פה יש חפץ שהוא מחוץ לעולם שלי, הוא מחוץ לשליטה שלי, אבל ככל שאתה אוגר יותר חפצים שאתה יכול לגעת בהם ולשייך אותם אליך, אתה בעצם מרחיב את העני שלך. שזה, אגב, תיאוריה שכאילו ממשיכה גם לגילאים יותר מתקדמים. היום סמארטפונים, ילדים שגדלו עם סמארטפונים, הסמארטפון הוא כבר חלק מהעני המורחב שלהם. זה כמו זרוע, זה כמו יד, זה כמו עין, כלומר, זה עוד חלק שלהם שנותן להם שליטה בעולם. אבל זה לא התיאוריה היחידה, כלומר, אני חושב שבגיל מאוחר אנחנו יכולים להתחיל לנתק את הזהות הזאת, או את הצורך שלנו ולמצוא דרכים שאנחנו יכולים לשלוט במרכאות, כי אנחנו לא רוצים לשלוט בעולם, אנחנו רוצים בעצם להרגיש בטוחים בעולם ונינוחים בעולם, ואנחנו יכולים להפסיק לעזר בקביים האלה של החפצים.
כלומר, אתה אומר שזה משהו שבילדות הוא עוד אפשר לקרוא לו אדפטיבי, וכמה שהזמן עובר, היינו אמורים
כן,
להשתחרר
מהדבר
הזה.
כן, זה חלק מתהליך התבגרות, שאנחנו נעזרים בו, ואנחנו בהחלט יכולים ללמוד להשתחרר ממנו. בגילאים מבוגרים, כמובן, יש תיאוריות פסיכולוגיות אחרות שפועלות אלינו. אני אוהב לדבר על העתקת האידיליה. זה כאילו אנחנו משליחים על חפצים איזה שהם חלומות שלנו. אני למשל תמיד נותן את הסיפור של המשקולות. אני אחת לעשור בערך בחיי, כל פעם אני נתקף באיזה דחף להיות אתלט וחטוב וכדומה, ומה שאני עושה זה אני הולך וקונה סט משקולות יקר, והסט משקולות בעצם הרכישה, המשקולות האלה שעכשיו אני סוחב אותם הביתה, הן מאפשרות לי לדמיין את האני האתלטי שבעתידי אני אפילו לא צריך להשתמש בהן יותר. ואני משליך על המשקולות את כל החלומות שלי, על איך שאני אראה, כשאני אהיה חטוב ושרירי וכדומה, וכמה החיים שלי יהיו יפים יותר, ובריאים יותר וכדומה, אבל בסופו של דבר המשקולות האלה מחלידות אצלי בבוידם או על הגג, ואז אני מוכר אותם ומוסר אותם. בוודאי שאני לא משתמש בהם, אני כבר לא צריך. יש לי אותן.
יש לך מלא שרירים.
יש לי, כן, יש לי את המשקולות, אני כבר לא צריך אותן.
כן.
גם ברגע שהיה לי כבר את הדירה המושלמת, שאתה כל הזמן חושב על הדבר הבא. אגב, כל הדברים שתיארתי מקודם שהייתי, זה היה בדירת שני חדרים, 55-60 מטר בתל אביב, כי אני לא מדבר איתך על לופט של 400 מטר, שזה הדבר שבאמת רציתי. כלומר, ברגע שסיימתי לדחוס לדירה שלי את כל מה שחשבתי שאפשר לדחוס לתוכה, עברתי לפנטז על הדבר הבא, כי אנחנו אף פעם לא מסתפקים. אז אמרתי, כן, יהיה לי לופט של 400 מטר עם שולחן פול מקצועי, ומסך קולנוע גדול, והכל כזה, למה? למה רציתי את כל הדברים? אני רציתי את כל הדברים האלה כי הייתי צריך איזושהי מטרה בחיים, משהו לשאוף אליו ומשהו שכל הזמן יזעק לאנשים אחרים. אוקיי, זה כבר לא עובד, הרי זה כמו סם, כן? ברגע שאתה, אוקיי, אז באו לך אנשים לדירה פעם אחת, אז אוקיי, מתלהבים. פעם שנייה כבר, הם לא מתלהבים, אולי אני לא כזה מיוחד, אולי צריך להרשים אותם עכשיו בצורה אחרת.
כלומר, מה שבאמת חיפשת זה את האישור של אנשים אחרים?
אישור של אנשים אחרים וגם את העניין לעצמי. כלומר, הקניות האלה גרמו לי לסיפוק. משמעותי, וברגע שאני לא יכול יותר לקנות, כי הבית שלי מפוצץ, אז ברור שאני רוצה בית יותר גדול. הקניות האלה כן עשו אותי מאושר לחמש דקות, מהרבה גורמים. וכל המנגנונים האלה פשוט גרמו לי לרדוף כל הזמן אחרי עוד דברים. זה לא שאני הייתי מכור לקניות, אנחנו הפכנו את הקניות, את הצריכה, לסוג של חיי יום-יום שלנו. כן. זה מה שאנחנו עושים.
אתה יכול לתאר לי קצת את התחושה של איך זה היה כשלא קנית או כשלא מצאת?
אין כזה דבר.
אין כזה דבר?
תהיה, החיפוש, הרי מה שמעניין פה זה החיפוש. החיפוש העניק לי את הריגוש.
כן.
כלומר, החפץ אפילו לא הייתי צריך להגיע לקנות אותו, עצם זה שאני במרדף אחריו, והוא מעסיק אותי. זה היה חלק מהתחושה, זה חלק מהצריכה. הצריכה זה לא רק לבוא לקופה ולשלם ולקנות ולצאת עם זה, זה עצם המחשבה על זה כל הזמן. הדרך הכי טובה להסביר את זה, איך מודדים רמת חיים בישראל ובכלל בכל העולם המערבי על ידי צריכה.
כן.
עכשיו, את יכולה לראות כתבה בעיתון, אני זוכר פעם אחרונה שהייתי זה היה ב-2018, כותרת ענקית בממון, רמת החיים של הישראלים זינקה 10%. עכשיו, למה היא זינקה 10%? את נכנסת לכתבה ואת קוראת, קנינו 280% יותר רכבים פרטיים, קנינו יותר תנורים, קנינו יותר מקררים, הכבישים יותר עמוסים, אנחנו עומדים יותר שעות בפקקים, אנחנו מוצאים יותר כסף על דלק, על תיקונים, על טיפולים, כל זה לא משנה. כלומר, איכות החיים שלנו נפגעה, אבל רמת החיים שלנו עלתה. עכשיו, מקרר. אנשים קנו עוד מקררים. זה הדוגמה המדהימה. לפני 100 שנה, או לא יודע מתי התחילו למדוד את רמת החיים, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, לדעתי, בשנות ה-40 של המאה שעברה. אז בסדר, היו הרבה אנשים שלא היה להם מקררים בבית. אז ברור שאם בן אדם קנה עכשיו מקרר, רמת החיים שלו עלתה. אבל היום אין בן אדם בישראל שאין לו מקרר. לרוב האנשים יש שני מקררים בבית. יכול להיות שהם ריקים, יכול להיות שמשפחה שסובלת מעוני ואין אוכל, אבל יש לה שני מקררים בבית. אז לא ייתכן שאנחנו עדיין חושבים שרמת החיים שלה השתפרה, אם היא קנתה מקרר.
כן.
הרעיון הזה של צריכה כמשפרת רמת חיים, זה משהו שאנחנו צריכים לעקור מן השורש. אנחנו צריכים לדבר על רמת חיים במונחים של כמה שעות פנאי יש לי, כמה ספרים קראתי החודש. כמה סרטים הייתי, כמה שעות ביליתי עם אשתי, עם החברים שלי, עם הילדים שלי.
איכות חיים.
הבריאות שלי, כמה שנות לימודים יש לי.
אני יכולה לשתף אותך שיש לי מחשב, הנה הוא פה. והמחשב שלי זה מה שאני משתמשת בו כמעט כל היום. והמחשב שלי הוא עובד, הוא לא במצב שאני אומרת, אני צריכה עכשיו להעיף אותו, הוא לא עובד, אבל אני מרגישה שהוא מתחיל טיפה לקרטע, ואני רוצה לקנות מחשב חדש. עכשיו, מצד אחד אני מסתכלת על זה ואומרת, למה? מחשב עובד, את יכולה להשתמש בו. מצד שני, אני אומרת, זה הכלי עבודה שלי. עם זה אני משתמשת כל היום. אני צריכה שיהיה לי את המחשב הכי טוב שיכול להיות לי בגדר הסביר, כן? כי זה מבחינתי איכות חיים בעבודה. ועל זה אני עובדת. אני לא רוצה מחשב שכל שנייה נתקע לי.
אם המחשב שלך כל שנייה נתקע, וזה מה שאת אכן משתמשת בו כל הזמן, בהחלט, תחליפי אותו. אבל אין ספק, מינימליזם והפחתה בצריכה זה לא לפגוע בעצמנו בשום צורה. כלומר, את מרגישה שהעבודה שלך תקועה בגלל המחשב, או שאת עובדת פחות טוב או פחות יעילה, אגב, בסופו של דבר גם אנחנו רוצים להיות יעילים, כן? תנועת היית אומרת, תעשו הכל בצורה יותר יעילה כדי שיהיה לכם יותר זמן.
כן.
אבל לי למשל יש סמארטפון בן 8. שום דבר כמעט לא עובד בו, כן? המצלמה שלו עובדת רק אם אני ממש ממש כאילו חייב אותה, והיא יודעת שעכשיו כאילו צריך רגע לצלם משהו, זה נורא דחוף, ואין לי עליו שום אפליקציות למעט וואטסאפ שאני צריך לעבודה, והטלפון הזה משרת אותי כי אני גם לא משתמש בו כל כך הרבה. אם הייתי בן אדם שעובד עם סמארטפון, שצריך כל היום להיות עם ווייז ולהגיע ממקום למקום, ולא יכול להיות שהג'י-פי-אס שלו יעבוד עכשיו יומיים כי לא בא לו, אז כן, כנראה שהייתי קונה סמארטפון חדש, והייתי בלית ברירה נפרד לשלו מסמארטפון שמשרתי כבר 8 שנים, זה מדהים.
שמונה שנים סמארטפון. זה נכנס לסי הגינס בקרוב.
והוא עובד, והכל בסדר.
כלומר, אתה לא מרגיש שזה יכול להקל לך על החיים.
זה לא יכול להקל לי על החיים, כי אני פשוט לא, אני לא צרכן של המוצר הזה. אבל שוב אני אומר, אנחנו מדברים על דברים שאנחנו צריכים ומשתמשים בהם, כשהבעיה שלנו היא דברים שאנחנו לא צריכים ולא משתמשים בהם. אני לעולם לא אגיד לבן אדם שזה המקצוע שלו, להימנע מאיזשהו כלי שהופך את העבודה שלו ליותר טובה. אבל כל אחד שפותח את הארונות שלו, ואת המגירות שלו, ואת הבגז שלו, ואת הבוידם שלו, מגלה שם מאות חפצים שהוא קנה סתם.
אני חושבת קצת על מה שעובר על בן אדם, גם כשהוא קונה וגם כשהוא נפטר מדברים. ואני חושבת על ה-save it for a rainy day כזה. כלומר, אני רואה משהו, ואני אומרת, יום אחד הדבר הזה יכול לשמש אותי ולעזור לי. אני אומרת, יום אחד אני אולי אשתמש בזה. וזה עונה לי על איזשהו צורך כזה בוודאות, בביטחון, שאני מין self-sufficient כזאת, נכון? יש לי את כל מה שאני צריכה בבית.
זאת בעיה נוראית, אגב, של תקופתנו. הרעיון הזה שכל אדם או כל משק בית הוא אי בודד, שצריך לדאוג לכל הצרכים שלו, שבכל רגע נתון את צריכה שבמזווה יהיה לך את כל האוכל שאת יכולה לחלום עליו. תקשיב, אנחנו כבר לא חיים בכפרים מבודדים שהסוחר הנוסע מגיע אלינו אחת לחודש כדי למכור בדים וחפצים. אם חסר לך משהו, תמיד יכולה לגשת לחנות הקרובה, שהיא בדרך כלל במרחק שלא יותר מכמה קילומטרים בקו אווירי ממך, ולרכוש אותו.
כן.
ויותר מזה, אחד הרעיונות שאני מאוד אוהב, זה הרעיון של כלכלה שיתופית, אבל לא במובן של אובר ו-Airbnb שהפכו לאיזה חברות איומות ונראות, אלא בכלכלה שיתופית ברמה הכי בסיסית. אני זוכר שאני בבניין שגרתי בו, עכשיו אני גר בבניין בשכונת תקווה עם שכנה אחת בלבד, אבל שגרתי, שכרתי דירה בלב תל אביב, אז שמתי כזה רשימה בחדר מדרגות. אמרתי, לי יש את החפצים האלה והאלה והאלה. ואז אנשים כתבו, אוקיי, מה יש להם? ופתאום יש לך מחסן גדול שפרוס על פני 4 קומות, שזה אצלך בבית. או יש אנשים שגם...
זה ממש חמוד.
כן, גם אני אומר, אני קורא לזה בצחוק אפליקציית בניין. הרי יש הרבה אפליקציות שמנסות להיות כלכלה שיתופית, ופה ושם, ואז המרחקים, כן? שאני הייתי חבר בכל מיני אפליקציות כאלה, זה נורא נחמד לדעת שלמישהו בירושלים יש סולם, אבל אני גר בתל אביב, וזה סתם מפריע לי בפיד עכשיו של הרשת החברתית לחילופי חפצים. ובבניין שאני גר בו, בטוח למישהו יש סולם.
כן.
למה 8 דירות צריכות של 8 סולמות?
ממש.
אז אנחנו פשוט, עכשיו יש גם בניינים, אני אומרת, אם יש לכם בניין, יש לכם מקלט נטוש או מרתף, תעשו שם איזשהו סוג של ספריית חפצים שלכם. למה שהחפצים האלה יאגרו בארונות שלכם, שאפשר לשים כמה מדפים במקלט של הבניין, והנה, כל אחד בא, לוקח, משאיר פתק, המכונה להכנת גלידה נמצאת עכשיו אצל משפחת שביט. ונחזיר את זה בעוד יומיים אחרי יום הולדת של הבת שלנו. המון דברים שאפשר, אנחנו, התפיסה הזאת של האינדיבידואליזם והאי הבודד, זה כל כך מופרך גם. אנחנו חיים בכזאת חברת שפע, זאת אומרת, אני אולי אשתמש בזה בעתיד. בסדר, מיקרוגל, אם את רוצה לחמם עכשיו אורז או חלב, את לא תיסעי עכשיו לחנות מכשירי חשמל ותקני באמצע הלילה, אז מיקרוגל, אני מניח שזה בסשב, את מחזיקי תמונות או פיצ'יפ קסים קטנים, או מין דברים שאנשים אוגרים for a rainy day, כמו שאמרת, שאם את לא גרה בג'ונגל וזה סכין קומנדו שאולי תצטרכי יום אחד כדי לבנות את המחסה שלך, אין שום סיבה שתקני את זה עכשיו.
כן, אבל אני רוצה רגע לרדת מהקריקטורה, שאני איתך בזה, אבל לרדת רגע מהקריקטורה, ולהגיד, נגיד שאני בן אדם עם דברים מגוונים שאני עושה. אוקיי, אני מקליטה פודקאסט, יש לי ציוד לפודקאסט, תופס מקום. אני אוהבת לצלול, אז יש לי כל מיני ציודים שקשורים לצלילה, סנפירים, משקפות, דברים, ואני מדברת על דברים שאנשים באמת, עכשיו אני רגע שמה בצד את הדברים המיותרים שנגיע אליהם, אבל את הדברים שבאמת אנשים עושים, זה חלק מהחיים שלהם, הם אוהבים את זה, הם מתכוונים להמשיך לעשות את זה, ובקלות אנחנו מגיעים למצב שאני צריכה חדר בבית לכל הכלי מוזיקה שלי, כי אני מנגנת וגם רוצה לנגן עם אנשים אחרים, חדר בבית לסקיל, לצלילה, לדברים, גראז' למכונית שלי, כי אני באמת נוסעת, ואני מגיעה למצב הזה. עכשיו אתה בא ואומר, זה מעמיס עלייך, ואני אומרת לך, נכון, אבל מה אני אעשה? ביום שאני עכשיו ארצה ללכת לצלילה, או לסקי, או לזה, ולא יהיה לי את זה.
תזכירי את הציוד הזה מהמקומות שבהם את צוללת, ובהם את, תראי, בסדר, את מנגנת, שיהיה לך פסנתר או גיטרה, הכל בסדר.
כן.
אני לא אומר לאנשים, תוותרו על הדברים שאתם משתמשים בהם. אני גדלתי בבית שגם אני וגם אחותי אמרנו לאבא שלי ולאמא שלי, אנחנו רוצים פסנתר, לכולם יש פסנתר, אז קנו לנו פסנתר, ואז אמא שלי גם הייתה משלמת לי כדי שנלך לשיעורי נגינה, כי כמובן שלא רציתי לנגן על הפסנתר באמת אחרי שכבר היה לנו פסנתר. והפסנתר הזה עדיין עמד בבית שלנו 30 שנה, אמא שלי הייתה מנגנת בו פעם בחודש נחל להרוח, ואז זאת אומרת, למה אני צריך את זה? למה לא מחר? כלומר, ברגע שהבנו שאנחנו לא משתמשים בזה, למה לא מסרנו את זה, מחרנו את זה, תרמנו את זה למשפחה שאולי כן היו מנגנים בה, לעמותה שאולי כן הייתה מנגנת בזה. אז אני אומר, דברים שאת כל הזמן משתמשת בהם בסדר, אבל אם את עושה סקי פעם בשנה או פעם בשנתיים, האם את והבן זוג שלך באמת צריכים את כל הציוד אצלכם? אין שום סיבה לאגור את כל הדברים האלה. צריך לראות את השימושיות. כלומר, אני זוכר שהמבחן שעשה, שהיה אצלי זה, האם לא לבשתי משהו יותר מעונה, כלומר יותר משנה. כי אם יש לי בבית בגדי חורף שלא לבשתי בחורף שעבר, למה שאני אחזיק אותם? ואם יש פה כיסא שלא ישבו עליו, והיו לי כיסאות, היו לי כיסאות, שמעתי על הכיסא הזה, אף אחד לא ישב יותר מחצי שנה. למה הוא עדיין פה?
לגמרי.
אז צריך להיות איזושהי תדירות של שימוש. כן, ברור שאם יש משהו שאני משתמש בו באופן יומיומי, אני לא אמסור אותו ואני לא אתרום אותו ואני לא אמכור אותו, אני צריך אותו כנראה.
אני ממש איתך, אני פשוט מנסה לייצג את הצד השני.
לא, לא, זה בסדר.
אני הרבה פעמים יש לי את הדיון הזה בדיוק עם בן זוגי היקר, כפרה עליו, שאני יותר בקטע של להעיף דברים, והוא מאוד רוצה לשמור. וסיפור אמיתי, אני הייתי מתופפת במשך הרבה מאוד שנים, והפסקתי לתופף בערך כשהתגייסתי לצבא, אתה יודע, צבא וזה, דברים מתפיידים להם לאט לאט, ובמשך הרבה מאוד שנים התופים ישבו אצלי בחדר, אחר כך בחדר אחר, אחר כך בחדר אחר, אבל הם היו שם, ואני באיזשהו שלב אמרתי, די, כאילו, בסדר, אני לא חוזרת לזה, זה מאוד נחמד, זה יפה, זה מגניב, כל מה שאנחנו רוצים להשליך על הדבר הזה, אבל אני לא משתמשת בזה, והוא לא נתן לי להעיף את זה. הוא אמר לי, תקשיבי, את יום אחד תחזרי לזה, לפעמים תרצי לנגן, אולי אני ארצה לנגן, ועכשיו הילד שלי בן שנתיים, ואנחנו מנגנים. והוא ניצח, אתה מבין? עכשיו הוא כאילו ניצח בדיון הזה, כי הוא אומר לי, את רואה? עכשיו אתם באמת משתמשים בזה, ואנחנו באמת משתמשים בזה.
כמה שנים עברו מהרגע שהפסקת ועד הרגע שחזרת?
נגיד בברוטו 10 שנים.
אז 10 שנים ישבה לך מערכת תופים בבית, ואלוהים יודע שמערכת תופים זה לא משהו שהוא צנוע ומכניסים את זה למדף בארון. כלומר, 8 שנים חייתי מערכת תופים.
לגמרי.
אז תראי, לי זה נראה קצת מצחיק, כי אם אחרי...
זה דפוק.
אם אחרי 8 שנים רוצים לדעת, אוקיי, אז הולכים וקונים או משאילים, את יודעת, גם אפשר להזכיר היום, לדעתי, ציוד מוזיקה, כדי לראות אם באמת זה... החשק חזר והדרייב לתופף באמת קיים, או שזה סתם היה רק כזה רגע. אני חושב שנחזיק את הדברים האלה, ואני כמובן בצד שלך בדיון הזה, ולא בצד של הבן זוג, שאנחנו לא יכולים להמשיך לאגור ולאגור עוד דברים, למקרה שיום אחד אולי נצטרך אותם.
אבל אנחנו מרגישים שזה יהיה בזבוז כסף. כי אני אומר, טוב, כבר הייתה לי מערכת תופים, עכשיו מסרתי אותה, הפסדתי, זה עולה איזה 5,000 שקל הדברים האלה. הפסדתי 5,000 שקל הזה. עכשיו אני צריכה לקנות חדשה?
כן, אני ממליץ על מפוחית.
אני סתם נותנת את זה בתור דוגמה, אבל אני חושבת שכשאנשים מקשיבים לנו עכשיו, הם אומרים, אני איתך, אני באמת מפריע לי, הבלגן הזה מפריע לי, הדברים, לא השתמשתי בזה 10 שנים. אבל יום אחד אני כן ארצה מאיזושהי סיבה, ואולי אפילו סביר לחשוב שאני ארצה. נגיד שיש לי סיבה טובה לחשוב את זה. אז אני צריך לקנות את זה מחדש. אז בזבזתי ככה יותר כסף, אז זה מינימליסטי או לא מינימליסטי?
אנחנו לא יכולים לחיות את חיינו כל הזמן במחשבה על מה אני ארצה לעשות בעתיד. יש את מה שאני רוצה לעשות עכשיו, את מה שמשרת אותי עכשיו. ואני שוב אומר, יש הרבה מאוד דרכים ליהנות מחפצים בלי להיות הבעלים שלהם. כלומר, אם הילד שלך בעוד 5 שנים ירצה לנגן על תופים, ומחרתם את המערכת תופים, נניח שהיא לא נשארה אצלכם, כן, ומחרתם, ואת פה, את גרה פה במושב, בטוח למי שיש פה מערכת תופים. ואולי את יכולה לתת לילד הזה איזשהו ברטר אחר, אולי את יכולה ללמד אותו אנגלית, אולי את יכולה, כי אפשר לעשות איזושהי מערכת של סחר חליפין. עוד פעם אני אומר, הרעיון הזה שאנחנו צריכים להיות בעלים של כל הרכוש, שהוא צריך להיות אצלנו, בבית, שהוא צריך להעיק על המרחב שלנו, ועל הזמן שלנו, ועל החלל שלנו, זה לא נכון. אנחנו צריכים ללמוד באמת לחיות ביותר קהילה, שמשתפת כן. ותומכת אחד בשני, כדי שא' נוכל לחיות עם פחות. כל אחד יחיה עם קצת פחות. זה טוב גם לעצמנו, גם לסביבה, גם לקשרים בינינו. כלומר, אנשים לא מכירים את השכנים שלהם.
אבל זה לא מחזיר אותנו לדיון על איכות חיים. כי אם יש לי מערכת תופים פה בחדר ליד, הסיכוי שאני אחרי נגן הוא נגיד 1 ל-5, אוקיי? אם יש לי מערכת תופים אצל השכן ברחוב הבא, הסיכוי יורד, וזה יורד.
אוקיי, אבל האם זה עד כדי כך משפיע על איכות החיים שלך? כלומר, איכות החיים שלך נמדדת באם תופפתי היום או לא?
לא, איכות החיים שלי נמדדת בזה שנגיד יש לי זמן פנאי, ואני...
זאת אומרת, איכות החיים שלי נמדדת בנגישות שלי לכל הדברים שאני רוצה לעשות בכל רגע נתון.
כן, אם אני רוצה לפגוש אותך, ואתה גר לידי.
כן, אבל מהצד השני, איכות החיים שלך גם נפגעת בגלל כל הרכוש הזה שאת מחזיקה בבית. זה המון דברים שיש פה סוג של טרייד-אוף, כן? מה יותר חשוב לי? יותר חשוב לי לשמור על היכולת שלי לתופף כשאני רוצה, ואז את גם צריכה לשאול את עצמך כמה פעמים בעשור האחרון רציתי לתופף, או האם אני רוצה שה4x4 מטר המרובע הזה שיש לי עכשיו בזה, תפוס על ידי מערכת תופים כבר עשור, שאף אחד לא נגע בה. כלומר, האם עדיף לי להמשיך להחזיק את המערכת תופים פה עוד עשור, כי אני חושבת שבעוד שבועיים אני ארצה לתופף חצי שעה, או לא. אני כאילו חושב, ושוב, אני... תראו, מינימליזם זה לא דת, כן? זה לא מחייב. יש אנשים שהגרנים, וטוב להם.
כן.
פשוט הרבה מאוד אנשים חיים כל הזמן באיזשהו מתח וסטרס אינסופי, ותחושה של עומס, שהוא גם עומס נפשי וגם עומס ויזואלי, ולא טוב להם. אם יש אנשים שטוב להם עם כל הדברים שלהם, הכל בסדר, אין לי מה להגיד להם. אני לא חושב שהם עושים משהו רע.
אני חושבת שהדיון הוא מורכב, ובגלל זה נורא קשה להגיד טוב או לא טוב.
בדיוק, אז אני אומר, הדיון הוא מורכב, וזה גם שאלה של אופי, ושאלה של אישיות. יש אנשים שיהיה להם נוח מאוד בחלל שהוא עמוס, ויש אנשים שלא מבינים למה הם כל הזמן לא נינוחים ומרוגזים ועצבנים, והם לא מבינים שחלק מהסיבה הזאת זה שהם הקיפו את עצמם ביותר מדי דברים, שכל מגירה שהם פותחים בחיפוש אחר משהו, הם צריכים לבזבז את זה כמה דקות כדי למצוא את הדבר שהם רוצים, שהם פותחים את הארון ואין להם מה ללבוש, רק כי הארון מפוצץ בבגדים.
כן.
לי יש היום מלתחה של 37 פריטים, אין כזה דבר שאין לי מה ללבוש ואני לובש את כל הבגדים שלי. כלומר, זה דבר נפלא, מבחינתי זה חופש הרבה יותר גדול, ואיכות חיים הרבה יותר גבוהה, משהייתי פותח פעם את הארון מפוצץ ב-200, כאילו, לא יודע כמה, לא יודע כמה בגדים היה לי, היה לי 10 מעילים, עשרות חולצותי, עשרות חולצות, הכל, הכל היה עמוס, והייתי עומד שם, ולא הייתי יודע מה לעשות עם עצמי בכלל.
כן.
תראה, אנחנו חיים גם באיזשהו מעגלים חברתיים מסוימים, כן? אותו מעגל תחרות הזה שאנחנו חיים בו, אנחנו כל הזמן הרי רוצים להיות בקצה הקודקוד של התחרות. ברגע שאתה מפסיק להתחרות, אתה מבין שאוקיי, אני לא צריך את כל הדברים האלה, אין לי כאילו, אני לא צריך יותר להחצין הצלחה, אני לא צריך להחצין אושר. אושר בעין כמובן, כי אני מאושר באלף.
כן.
וברגע שאתה מאושר ואתה מסופק, אתה מגלה שיש לך הרבה פחות תלות ברצון הזה להרחיב את העני שלך באמצעות חפצים. אני חושב שאני באמת היום בן אדם הרבה יותר רגוע, שלב ומאושר, ממה כשהייתי, כשהקפתי עצמי בכל הרכוש הזה, שהייתי בטוח שהוא זה שעושה אותי מאושר. אפשר לדבר גם על הצד השני של העוני. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, מינימליזם זה סוג של עוני, מינימליזם זה חיים בחסר. אז אני תמיד אוהב את המושג הזה של פשטות מרצון. כלומר, אני בוחר לחיות בצורה פשוטה. אם אני הייתי בן אדם עני, אני הייתי חי בהכרח כמינימליסט, כי לא היה לי כסף, וכנראה שגם כל הזמן הייתי רוצה עוד, כי אני חי בתודעת חסך. אז הרעיון פה בהאטה ובמינימליזם זה לעשות את הבחירה. אני בוחר בפשטות הזאת. כלומר, יש לי את החופש, אני הייתי יכול להמשיך לחיות חיים של צריכה רבדנית, או שאני יכול לבחור שלא לעשות את זה. האלמנט הזה של החופש בחירה פה הוא מאוד מאוד חשוב.
אז אני חושבת שכל הדיון הזה הוא דיון על חופש, ועל הפרשנות של מה זה חופש. אם תחשוב מה ההגדרה של חופש. חופש זה שאין לך אילוצים, שאתה לא מחויב לאיזה שהם נסיבות, או במקרה הגדול חוקים, זה גם יכול להיות חופש פנימי מחוקים של עצמי. ואז השאלה היא מה נותן לי יותר חופש, נכון? האם יש לי החופש שהוא האין סוף הזדמנויות האלה של יש לי בבית את כל מה שאני צריכה לכל יום נתון, או אני יכולה לקנות כל מה שאני רוצה, נכון? זה גם סוג של חופש מחשבתי,
בוודאי. שאת אומר... זה אחד המנגנונים הכי חזקים שעובדים עלינו, זה התחושה של החירות. הרי יש שני מושגים של חירות, אני חושב שישעיהו ברלין טבע את זה, חירות שלילית וחירות חיובית.
כן.
רוב החירות שלנו היא חירות שלילית, כלומר אנחנו תמיד מוגבלים על ידי החופש של האחר, על ידי חוקים, על ידי מגבלות, אפילו על ידי רמזורים, כל דבר, אנחנו כל הזמן חיים בחירות שלילית כדי שלא נפריע אחד לשני. והחירות החיובית, למשל, שאתה הולך לקנות, יש לך, אני יכול לקנות היום פרוות, ואני יכול לקנות נשק, ואני יכול לקנות רכבים מזהמים, אני יכול לקנות, זה החירות המוחלט, לא משנה שזה פוגע בסביבה ובאנשים אחרים, וזה החופש המוחלט, כלומר, כל עוד האשראי שלי עובר והצ'קים לא חוזרים, אז התרבות הצריכה מאפשרה לאדם להרגיש הכי חופשי שהוא יכול. ואני גורש שהחירות החיובית אותי דווקא קולט אותנו באיזשהו מעגל שב מעגל זדוני של צריכה עבודה, צריכה עבודה, אז החירות הזאת בעצם גורמת לך להיות קלו, במערכת שהיא מאוד confining, מאוד כובלת. כובלת אותך ל-12 תשלומים, כובלת אותך לכל החפצים שלך. הרי יש לך כל כך הרבה דברים, אתה לא יכול פשוט לקום ולהיעלם.
כלומר, אני חושבת שמה שמאוד מעניין ומעורר מחשבה במה שאתה מביא, זה באמת זה שאתה אומר, יש חופש בצד השני, שהוא ההפך מהחופש שאנחנו חיפשנו. ואני בטוחה שאגב גם לקחת את הקיצון של מינימליזם, של אני חייבת לחיות עם פחות מ-30 פריטים, שזה לא מה שאתה אומר. לא, זה גם לא חופש, נכון? כי גם יש פה איזשהו חוק מאוד נוקשה, שמגביל אותי לכאן או לכאן. ואני חושבת שהדבר הכי חזק שאני לוקחת מהדברים שאתה אומר, ותגיד לי אם זה גם באמת מה שאתה מתכוון, זה לשבור את האמת הנוקשה שכביכול נוצרה, לגבי איך משיגים חופש. זה קצת מטה מה שאני אומרת
כן,
עכשיו,
כן, כן, כן,
אבל לא, זה, לא. זה להכניס חופש לתוך המושג של החופש.
זה בהחלט זה. בהחלט כן. זה. אנחנו התרגלנו שחופש זה לעשות מה שאנחנו רוצים, לקנות מה שאנחנו רוצים, והרבה פעמים החופש האמיתי הוא דווקא להימנע. כלומר, האימנות, הלעשות פחות, הלקנות פחות, ואז אתה מרגיש שאתה באמת משוחרר, כי הדברים האלה שקוראים שוב, אני אומר, זה מנגנונים חברתיים ופסיכולוגיים וכלכליים שפועלים אלינו מכל כך הרבה כיוונים, ובעצם קובלים אותנו לרעיון הזה של צריכה עבודה, צריכה עבודה, וברגע שאתה מצליח להשתחרר מהם, אז אתה כביכול עושה פחות. כלומר, אתה אומר, אוקיי, חופש מתבטא בזה שיכול לעשות מה שאני רוצה. אבל פתאום אתה אומר, אוקיי, אולי מה שאני רוצה זה לא לעשות כלום. אולי מה שאני רוצה זה לשכב על הספה עם ספר. אולי מה שאני רוצה זה לצאת לשוטט ברחובות בלי שום תכלית. אולי מה שאני רוצה זה סתם להתחבק עם הבת זוג שלי ולדבר, וזה הכל בסדר. זה חופש אמיתי, למרות שאני כאילו לא עושה כלום. חופש הוא בצמצום, איפשהו. יש פה איזושהי החלטה שהיא סוג של התכנסות כדי למצוא את הדברים שמאוד חשובים לך, ואגב, זה גם סוג של תהליך שקרה אצלי, כי פתאום שהתחלתי להימנע, התחלתי להפסיק לחלום על הקנייה הבאה, הבנתי שזה לא מה שעושה אותי מאושר, אז פתאום כן היה לי המון זמן והמון חופש להיזכר בדברים שכן עושים אותי מאושר. כלומר, החלטה לחזור וללמוד, נרשמתי לדוקטורט אחרי שסיימתי תואר שני ולקחתי חופש של כמה שנים מהאקדמיה, זה היה בדיוק בתקופה הזאת, שמעתי, רגע, מה פעם חלמתי לעשות? מה באמת היה עושה אותי מאושר? צריכים לתת לזה צ'אנס, כן? זה גם לא בא בבת אחת, אוקיי? אנחנו, זה לא שמחר אני אגיד לאנשים, אוקיי, אגב, גם מינימליזם זה לא תהליך שאני ממליץ לעשות בבת אחת. כמו הרבה פעמים אנשים כזה אומרים, אוקיי, אני עכשיו, לא יודע, קוראים את הספר של מרי קונדו, מרוקנים חצי מהבית שלהם, ואז פתאום מתבאסים. לי לקח המון המון שנים, זה התהליך של, לדעתי, שנתיים, שלוש, אולי ארבע, עד שהגעתי לזה מקום שיכולתי להגיד לעצמי, אוקיי, אני חושב שאני מתחיל להיות מינימליסט.
אז אפשר לשאול אותך קצת על התהליך שלך?
כן, בטח.
אז היית, אז בעצם סיפרת קודם שהתחלת לפנות דברים מהבית שלך, שהיה את הספייס הזה שפתאום הפך להיות הספייס האהוב עליך, הספה שנעלמה והמקום שנוצר סביבה. ואיך זה המשיך משם? כלומר, איך מלהיות סמי אגרן הפכת ל... אפשר לקרוא לך מינימליסט או שזה לא...
כן, נראה לי שכן. שוב, אני אומר, גם שהתחלתי לחקור את כל הנושא הזה, ראיתי שיש מינימליסטים שאומרים, אני רוצה לחיות עם פחות מ-100 פריטים, אני רוצה... זה כאילו יש כל מיני סמלי סטטוס גם במינימליזם.
שזה הקטע הדפוק.
בדיוק, זה הקטע הדפוק. אני אומר, אוקיי, אבל אני רוצה להימנע מסמלי סטטוס, אז זה לא משנה כרגע אם זה שעון אומגה, או אם זה כאילו 100 חפצים או יותר, וגם יש את כל השאלות האלה, רגע, סכום. זה חפץ אחד, או שכאילו חמישה מזלגות זה חמישה מזלגות, או שזה חפץ אחד, כי זה סכום. לא משנה, זה המון כאילו דיונים כאלה פנימיים שיש בכל מיני פורומים ואתרים של מינימליסטים שאני לגמרי מתראה. איזה שנייה שכזה אמרתי עצמי, אוקיי, זה המטרה שלי בחיים, לחיות עם פחות מ-100 חפצים, ואז אמרתי, אוקיי, זה מגוחך, כן?
זה לא חופש.
זה מגוחך, כי עכשיו אני, בדיוק, אני קובל את עצמי לאיזשהו עיקרון שאני אהיה חייב קודם לספור, לא, אני לא רוצה לספור, אני רוצה להשתמש בחפצים שלי, זה הקריטריון היחיד שהניע אותי. אמרתי, אני יותר לא מחזיק בבית שום דבר שאני לא משתמש בו.
וואי, זה הקריטריון מעולה.
כן.
שימוש.
ותקשיב, יש פה גם דברים...
פונקציונליות.
יש פה, למה זה תהליך? כי יש תהליך שדברים שאני מאוד אהבתי, למשל ספרים. הדבר האחרון, גם כשכבר עברתי דירה, שעברתי לגור עם נועה, באמת זה היה תהליך, מעברי דירה למשל, זה תמיד הזדמנות נהדרת להיפטר מהמון המון דברים. וגם כשעברתי דירה שכבר לא היה לי הרבה דברים, עדיין היה לי ספרייה של 1,000 ספרים, והספרייה באיזשהו מקום הגדירה אותי, כמו אמרתי, אנשים, אני מגיע הביתה, זה נורא כיף לראות קיר שלם שהוא רק ספרים.
לגמרי.
ואנשים שהיו נכנסים הביתה, הם אומרים, וואו, באמת קראת את כל הספרים האלה, וכן, קראתי את כל הספרים האלה, זה מדהים.
וזה גם מייצר שיחות,
כן, זה מייצר שיחות, זה מייצר, ואז אמרתי, אוקיי, אבל עדיין זה קיר שלם, זה עדיין 1,000 ספרים, כן? זה אבק, זה כאילו, זה דברים, וזה ספרים שאני לא אקרא אותם שוב.
אתה לא.
אני יודע שאני לא אקרא אותם שוב, כלומר, אני שומר אותם בעצם בתור איזה תצוגה.
אבל איך אתה יודע שלא תקרא אותם?
אז אוקיי, זה, פה מתחיל תהליך הסינון.
כן.
אתה עובר על 1,000 ספרים, אתה אומר, מה אני בוודאות לא אקרא? ואותם אני כאילו דבר ראשון מוסר, מחלק, אני זוכר שיש לי חבר שיש לו בלוג של ביקורות ספרים, העברתי לו כמה עשרות ספרים, וחלק פשוט הורדנו לספסל כזה ברחוב, שתמיד מישהו בא ואוסף כל דבר שאתה מניח על ספסל ברחוב. ואז גיליתי, לקחנו חלק מהספרים לעבודה אגב. וזה למשל דבר מקסים, כי לבית שלי מגיעים חברים פעם בחודש. אבל בעבודה אני רואה אנשים כל הזמן, וזה מדהים, כי כשאת מעבירה חלק מהספרייה שלך למקום עבודה, ולא משנה אם זה בוט בחלל משרדים, או אם זה משרד פרטי שמגיעים אליו אנשים, שם פתאום נוצרות השיחות האלה שאמרת לפני שנייה. זאת אומרת, למה שאמרתי על זה הבית? הנה פה אנשים, יש לי לקוחות שבאים אליי למשרד, ואני את הספרים, כן, כך, אני פשוט התחלתי לחלק ספרים כל הזמן. אין לי שום מעקב, אל תחזירו לי, זה בסדר. אז התהליך הזה של הסינון התחיל עם, כאילו, מה אני לעולם לא אקרא. אני אקצר את הדרך, יש לי היום בערך 250 ספרים, שאני יודע שאני כל הזמן חוזר אליהם, אני עובד איתם, אני משתמש בהם. אני לא ממליץ לעשות את זה בבת אחת. אני לא ממליץ לאנשים להיפטר מכל הרכוש שלהם, כי כמו דיאטת קסח, זה עלול כאילו רק להוביל אחר כך לסוג של חרטה. אוי לא, מה עשיתי? מסרתי את כל החפצים, ואז לרוץ לקנות אחרים. התחלתי בדברים שברור לי שאני לא עושה בהם שום שימוש, ובאמת, מסרתי, היו לי דברים מאוד יקרים, חלק מכרתי.
זה לא כאב. למסור את זה?
יש איזשהו תהליך רגעי של פרידה, אבל אתה שמח בשביל הדברים האלה שהם עוברים למישהו שצריך אותם, מישהו שיעשה בהם שימוש. השתי בובות של האחים בלוז, זה היה מדהים, הם עברו לבית של ילד בהרצליה פיתוח, שנורא אהב אותם. כלומר, ועכשיו החבר איתי, אני ניהלתי את המערכת יחסים, כן, הם היו 10 שנים איתי.
כן.
ועכשיו הם יהיו 10 שנים איתו, והם ילוו אותו, ובסוף גם הוא יגיד, אוי אלוהים, למה אני חי עם שתי בובות ענקיות, והוא יעביר אותם עליו, אבל הם יסמכו אותו באיזושהי צורה. והעיקר שהם לא היו אצלי בבית, כי שחיפשתי דירה, פתאום גיליתי שאני מחפש דירה ל4 אנשים, שזה לי לנועה ולשתי בובות של האחים בלו, זה נורא. זה אגב חלק שבו החפצים קובלים אותי.
אבל תגיד, הם היו אצלך בדירה,
כן.
אתה מחובר אליהם, היו לכם רגעים ביחד.
אייף, הרבה.
דיברת איתם, הם דיברו איתך, היה צחוקים שאנשים באו, זה יצר כל מיני שיחות, התאמצת ממש כדי להשיג אותם.
כן.
יש לך קשר. לאחים בלוז האלה, או לאיזשהו חפץ.
כן, ואז אתה מבין שזה קשר שהוא, אני לא צריך אותם כדי, זה קשר שהוא לחפץ שזה בסדר שהוא כבר לא שם. כלומר, הם היו איזושהי תקופה, וזה עבר, ואני כבר, אין לי את המערכות יחסים המורכבות האלה עם חפצים. אני אתן לך עוד דוגמה, היו לי הרבה אוספים.
אין לך נוסטלגיה.
יש לי נוסטלגיה, ואני לא צריך את החפץ עצמו בשביל הנוסטלגיה. זה כמו תראי, שהתחלתי לפנות את הארון בגדים שלי, אז זה היה חולצות, הייתה חולצה שהאקסיט שלי נתנה לי, כן? כאילו היא שם והיא מזכירה לי את האקסיט, נורא אהבתי, היה לנו מערכת יחסים של שנה, והיא קנתה לי את החולצה הזאת לימודת, מה, אני אזרוק את החולצה הזאת, רק בגלל שהיא לא עולה יותר? ואז אני אומר, כן, אני יכול לזרוק את החולצה הזאת, ועדיין לזכור את האקסיט שלי. כלומר, אני לא באמת צריך חולצה כדי לזכור את העובדה שבמשך שנה הייתה לי מערכת יחסים מאוד משמעותית עם מישהי. וככה כל דבר אחר, כלומר, אז האחים בלוז, והכיסאות ספרים, והאוספים מהשווקי פשפשים, הכל היה שירת איזשהו צורך בזמנו שאני כבר לא שם.
כן, אתה יודע, אני מתלבטת על זה. כי אני חושבת נגיד על תמונה, אוקיי? הייתי באיזה אגם איפשהו, צילמתי תמונה, שמתי אותה בסלון שלי, תמונה מהממת, אני מסתכלת על זה, אני זוכרת את האגם הזה יותר. מה הסיכוי שביום יום שלי אני פתאום אזכר באיזה אגם שהייתי בו איפשהו...
אוקיי, שימי לב שמעת עכשיו תמונה אחת, כן?
כן.
וזה בסדר גמור שהתמונה תזכיר לך, אבל מה עם העובדה שאנשים יוצאים לחופשה ומצלמים 1,000 תמונות?
אבל רגע, אתה מסיע את הדיון.
אני לא מסיע את הדיון, כי זה בדיוק זה, את מדברת על פריט אחד.
כן.
עכשיו, זה בסדר גמור. גם אני מניח שלי יש דברים בבית שמזכירים לי דברים, כל פריט שקנינו מזכיר לנו משהו. השאלה מתי זה הופך להיות מתמונה אחת על הקיר שמזכירה לחופשה נהדרת באגם, ומתי זה הופך להיות 20 אלבומי תמונות במגירה שאת לא פותחת אותם יותר. אף אחד לא מדפדף בהם, ועדיין הם תופסים לך ארון שלם בבית.
אבל לפעמים כן.
לא.
נגיד, יש לנו את האלבומים של התמונות ילדות שלה.
אז תסרקו אותם.
מדי פעם, פעם בשנה וחצי, פותחים את זה ואומרים, הנה ככה הייתי רואה שהייתי בת שנתיים, ופה היינו זה בים המלח, בגיל 3.
אגב, שאת היית ילדה, כן? כי אז זה גם היה יותר נדיר לצלם, נכון?
נכון, אז היה כאילו תמונה אחת.
היום כאילו אני מניח שאת הבן שלך מצלמים אותו, או ילדים באופן כללי, מצלמים אותם 20-30 תמונות ביום.
לא, הטלפון שלי מפוצץ בתמונות שלו.
זה מאבד מהערך איפשהו. מבינה, כי התמונה שלך בתולדה, התמונה שלי, שהן כבר תמונות מצעיבות כאלה מפעם, כן, זה העניין לצלם פעם. יש הרבה דברים, יש הרבה דרכים, סליחה, להיפטר מרכוש, אבל עדיין לשמור על הזיכרונות שלו. ושוב, זה גם לא נזירי כזה, את מבינה, זה בסדר. אני שוב אומר, אני לא רוצה לכפות על אף אחד לעשות משהו, או לגרום למישהו לחשוב שהוא צריך לוותר על משהו שגורם לו איזושהי הנאה. שזה אגב מה שהכי מצחיק אותי בכל הסיפור עם מרי קונדו, שקראתי את הספר שלה. היא אומרת כאילו, תחזיק כל פריט, ויש לה את העניין הזה עם ה-sparks joy. Does it sparks joy? האם זה גורם לי אושר? ווואלה, אני, אם הייתי מנסה, מתחיל את התהליך מינימליזם שלי לפי השיטה שלה, ברור, כל חפץ כזה גרם לי אושר אינסופי. אז למזלי, בחרתי את הקריטריון של השימושיות, האם אני משתמש בזה, וכן, וגם אני ויתרתי על הרבה דברים, עבודות ישנות מהאקדמיה, וכל מיני דברים שחשבתי שכן, אולי אני אחזור, אולי יום אחד אני ארצה לדפדף ולקרוא את ההערות שרשמו לי, לסרוק ולהמשיך הלאה, אולי אני יום אחד ארצה ללבוש את הבגדים האלה. בשביל האולי הזה, זה לא מספיק חשוב כדי שאני אחז בזה.
כן.
ומסרתי ושחררתי, ואני שוב אומר, התהליך של השחרור הוא תהליך מאוד מענה. הוא נותן חופש חדש. כלומר, כל מה שחשבת על חופש, משתנה. ובסוף אתה באמת נשאר עם הדברים שגורמים לך אושר בזה שאתה משתמש בהם, שאתה צריך אותם. וזה לא אומר שגם עשו פרטי נוי למשל, או שעשו תמונות על הקירות, הכל מותר. סתם אנקדוטה, יש לי אוסף של ספרי בישול המיקרוגל. זה לא אוסף גדול, אבל שעשיתי את כל הסינון בספרייה שלי, זה נורא הצחיק אותי בגלל סלו פוד, בגלל שאני כאילו, בדיוק ההפך מזה, אז במטבח, הספרי בישול היחידים שיש לנו, זה ספרי בישול המיקרוגל. היה כזה תקופה בשנות ה-70-80, שהמיקרוגל נכנס לארץ, כל חברה מצאה איזה שף שיעשה לה ספר מתכונים למיקרוגל, והיו מוציאים את זה בהוצאות, לגידי, הוצאות מודן, הוצאות זה. אז יש איזה 10 ספרים כאלה שאפשר למצוא בשווקי פשפשים, ולנו יש אותם במטבח, זה הספרי בישול שלנו לנוי, ספרי בישול המיקרוגל, כי זה מצחיק אותי. עד היום, כל פעם שנכנס למטבח, זה משעשע אותי שיש לי את האוסף הקטן הזה, למרות שאני לא באמת משתמש בו, אני לא מבשל במיקרוגל.
כן, הוא פריט אווירה.
אז זה בסדר להשאיר את הדברים שגורמים לכם איזשהו סוג של השראה, איזשהו סוג של שמחה, של הומור, ושאתם משתמשים בהם. כל אחד יודע בבית שלו למצוא את הדברים שהוא באמת צריך או רוצה להשאיר, לבין הדברים שהוא אומר, אלוהים, אדירים, למה זה עדיין כאן? תתחילו בדברים האלה ותתקדמו משם ותראו שזו תחושה ממכרת.
יש משהו שהתחרטת שזרקת?
לא.
שום דבר?
שום דבר.
אפילו לא ברגע הראשון?
לא. יש את התחושות של ה... כן, תראה, הפרידה מהאחים, באו הסבלים, לקחת את שני האחים בלו, זה פרידה מרגשת. אבל זה פרידה שאין מאחוריה שום חרטה.
זה נשמע לי קצת טוב מדי, איך שאתה מתאר את זה.
חייבים לנסות את זה כדי להבין, זה באמת טוב מדי. אבל שוב, זה טוב מדי אם עושים את זה בהדרגה ולא מזנקים ראש לתוך זה. יוצר תהליך הדרגתי של שחרור של חפצים במקביל, פיתוח של תחומים אחרים. פתאום שאתה מרגיש שהחיים שלך מלאים ומספקים ומאושרים, אז אתה מבין שאתה יכול להיפרד מעוד חפצים ולפנות לעצמך עוד זמן ועוד מקום ועוד כסף כדי לעשות את הדברים שאתה באמת רוצה לעשות.
אני מרגישה שזה נשמע קצת קל מדי. אני חושבת על מנגנונים כמו שנאת ההפסד, okay? Loss aversion, הנטייה של אנשים לסבול או לסנוע פי 4 יותר או פי 2 עד 4 יותר את ההפסד מאשר את הרווח. כלומר, לפחות לפי התיאוריות האלה שמבוססות די יפה של פרופסור דניאל קנמן ועמוס טברסקי, אנחנו קשה לנו להפסיד, קשה לנו, אנחנו סובלים יותר מלהיפטר מחפץ מאשר שאנחנו נהנים מזה שיש לנו אותו. מצד אחד זה מעורר את השאלה של אוקיי, אז זה דפוק להשאיר אותו בגלל זה, זה לא אדפטיבי בשום צורה. מצד שני, כשאתה מתאר את הנפטרתי וזה הקל עליי, זה נשמע לי כאילו איפה המנגנון הזה של...
זה בדיוק העניין, כן. כי ברגע שאתה מבין את המנגנונים שגרמו לך לרכוש מלכתחילה, ברגע שאתה מבין שהמוצרים האלה לא מתוסים אותך מאושר, אז תחושת ההפסד נעלמת. התחושה של ההפסד קיימת למי שעדיין שבוי בכל הרעיונות של תרבות הצריכה, של העושר, כאילו זה תמון בחפצים, של רמת החיים, של איכות החיים, של החפצים כהרחבה של העצמי, כל התיאוריות שדיברנו עליהם, אם אתה עדיין שם, תיאוריית שנאת ההפסד תעבוד עליך, כי אתה הפסדת משהו שלפי כל המידע שיש לך בראש, אמור לעשות לך מאושר. אז קודם כל, הידע הזה זה כוח, קודם כל צריך ללמוד, קודם כל צריך להבין, קודם כל צריך לחקור. צריך להתחיל לפרק את כל המנגנונים האלה שגורמים לנו להיות תלויים בחפצים, וברגע שהצלחת את זה, את רואה חפץ בתור משהו, רק חפץ. אני הזכרתי פתאום בשאלה בקבוצה שלך בפייסבוק. כן. הרבה אנשים אומרים, אוקיי, הכל טוב ויפה, אתם זוג נשוי, בלי ילדים, נורא קל לכם לחיות חיים מינימליסטים, חכו שיהיה לכם ילדים. כי הרי ברגע שיש ילדים, אז הם לא רק שהם כאילו מצריכים הרבה חפצים לכאורה, אז יש גם את העניין של הלחץ החברתי. עכשיו, אנשים אומרים לי, חכה שיהיה לך ילדים, ואני אומר, אני בתור ילד, בדיעבד, כל מה שרציתי זה שאבא שלי ידבר איתי. שאבא שלי יחזור בשעה סבירה הביתה, ושהוא ישאל אותי איך היה היום שלי, וזה לא קרה מעולם. עכשיו, אני בדיעבד גם גדלתי בתור איזשהו אדם חסר ביטחון, כי אבא שלי לא אהב אותי מספיק, לתפיסתי, כדי לחזור מספיק מוקדם מהעבודה, כדי להיות עם משפחה שלו, כדי להיות איתי, עם אחותי. ואני בהחלט חושב ש... ילדים לא צריכים כל כך הרבה דברים כמו שאנחנו חושבים שהם צריכים, ויש לי משפחות של חברים שמגדלים ילדים באמת כאילו עם מינימום צעצועים ובלי טלוויזיה ובלי מסכים, וזה הכל אפשרי, כי הילדים האלה מקבלים מספיק חום ואהבה וביטחון שהם חשובים בעולם, כי אני שוב אומר, חפצים האלה בדרך כלל בתור את זה פיצוי. הורים קונים המון דברים לילדים שלהם צעצועים, כי הם לא מבלים איתם מספיק זמן, כי הם לא רואים אותם מספיק זמן, וילדים בבסיס צריכים רק את האישור הזה שהם חשובים. האלמנט של החיסכון פה, כמו אנחנו חוזרים לנושא של כסף. כן, אני מוציא פחות, כנראה, כי אני קונה הרבה פחות, אבל זה לא שאני חי חיים של נזיר, סגפן או זה. אני גם אומר, הורים, אתם רוצים כאילו לקנות מתנה לילד שלכם, אין בעיה, תקנו לו משהו שהוא לא עוד חפץ שיערם בחדר שלו. באמת, תעשו איתו את הימי כיף האלה. וזה הרבה יותר משמעותי, מאשר לקנות לו עוד איזה, לא יודע מה, ספר או פריט הביתה, או מה שזה לא יהיה בתור מתנה ליום. לא, זמן. זמן זה מתנה הכי מדהימה שאפשר לתת למישהו.
שזה גם מתחבר, דרך אגב, למתנה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו. כי אם יש לי כסף שעבדתי כל כך קשה וכל כך הרבה שעות בשבילו, אם אני אקנה איתו זמן פנוי, אני אקבל הרבה יותר בחזרה מבחינת איכות חיים. ויש איזה מחקרים ממש באמת מקסימים, שרואים מה קורה כשאנשים בוחרים להשקיע את הכסף שלהם בלקנות זמן פנוי, שזה בעצם אומר לקנות שירותים, לקנות מישהו ש... לא מישהו, לקנות זמן של מישהו שעוזר לי בניקיון, לקנות סידורים, כלומר כל מיני דברים שבאמת מפנים לי את הזמן הזה ואת הפני הזה במוח. מחקר ממש נחמד שעשו גם על אמריקאים וגם על אירופאים, ששאלו קודם כל כמה מכם מוציאים כסף על שירותים חוסכי זמן, וראו שאחוז די קטן של אנשים מוציאים כסף על שירותים חוסכי זמן, ואז עשו איזשהו ניסוי שבעצם הזמינו אנשים, נתנו להם נראה לי $40 או משהו כזה, ואמרו להם לחצי מהאנשים, תוציאו את זה על מוצר, תקנו משהו, מה שבא לכם, ולחצי מהאנשים תוציאו את זה על שירות חוסך זמן. ראו שאלה שהוציאו את זה על ניקיון, עזרה, כיפול כביסה, הרגישו הרבה 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 יותר טוב אחר כך. ואני חושב שזה ממש מתחבר לדיון הזה של, זה לא דיון נגד כסף, זה לא דיון נגד לחיות טוב, או לתת לעצמנו אפשרויות. השאלה היא מה מחזיר לנו במטבע הקובע באמת.
לגמרי. דבר שאני הכי אהבתי בתנועת ההאטה, אני אגיד על זה רגע משפט, כי בעצם לא דיברנו מספיק על תנועת ההאטה, רק בהקשר של מינימליזם כמובן, זה שתנועת ההאטה היא שמה כל הזמן את הדגש על האושר של האדם. כלומר, אם בעבר, בגיל צעיר יותר, הייתי פעיל בתנועות אקולוגיות וסביבתיות, וכתבתי אפילו ספר ילדים על שיצא על נייר ממוחזר, על נושא אקולוגיה וסיפור חייו של התא החי הראשון בעולם. בקיצור, הייתי נורא, וכל התנועות הירוקות האלה גרמו לי תמיד תחושת של אשם. אני מזהם, אני פוגע בעולם, וצריך להציל את הדולפינים, וצריך להציל את הלוויתנים. ופתאום באה תנועת ההאטה, וכשגילית אמרתי, זה היה כאילו סוג של מפץ גדול, כי הנה מגיעה תנועה שאומרת, לא, אנחנו קודם כל צריכים להיות מאושרים. ואנחנו נהיה מאושרים כשנאכל אוכל יותר טעים, כשנבלה חופשות יותר נינוחות, כשנפסיק לרדוף אחרי עוד ועוד חפצים. על הדרך, העולם כמובן מרוויח מזה. כלומר, תנועת ההאטה היא בהחלט תנועה שהיא סוג של תנועה אקולוגית גם. כי ברגע שאתה עושה פחות וצורך פחות, אתה גורם פחות נזק לסביבה. אבל אנחנו לא פה כדי להציל את העולם, אנחנו פה כדי להציל את האדם. אנחנו פה כדי לחיות חיים יותר טובים ויותר נינוחים. ובמובן הזה, זמן זה באמת המשאב הכי יקר שיש לנו. כלומר, כמה יש לנו פה? יש לנו 70-80 שנה על פני האדמה הזאת. אתה יכול להחליט כמה מתוך השנים והחודשים והשבועות והשעות שנותרו לך, אתה רוצה לבלה במשרד ואז בקניון, וכמה אתה רוצה בלעשות דברים אחרים. כשדברים אחרים זה לקחת חלק בקהילה שלך, זה לפתח את המערכות יחסים שלך, את הפעילות הספורטיבית שלך, כלומר, זה המון המון דברים. חיים של בן אדם זה עולם ומלואו, כלומר, זה כל כך הרבה רבדים, כל כך הרבה משמעויות, כל כך הרבה הקשרים, שבסופו של דבר אנחנו מרדדים אותם לשני אלמנטים בלבד, שזה עבודה וצריכה.
אני גם חושבת שאתה לא אומר להפסיק לקנות, זה לא המסר, נכון?
לא, בוא
נתנזר. ואני כן חושבת שמעניין אולי לדון באיך לקנות, כדי לתמוך בסופו של דבר, להיות פחות בתוך המעגל הזה ולקנות פחות. היה בספר שלך משהו שממש היה מעניין לדעתי, שדיברת על איך היצרנים גורמים לנו בעצם לקנות יותר, בזה שהמוצרים הופכים להיות מהר לא רלוונטיים, ונתת כל מיני דוגמאות, אולי כן. תיתן אותם עכשיו, לאיך זה קורה.
בשנות ה-40 של המאה שעברה, גם יצרנים וגם, בעצם היה צריך להניע את גלגלי הכלכלה, שהייתה קצת תקועה אחרי השפל הגדול, כלומר נוצר בעצם הרעיון הזה של עיצוב לשבר, או התיישנות מתוכננת, איך לגרום לצרכנים לקנות מהר יותר, ומוקדם ממה שצריך, את המוצר הבא. אז חלק מהמנגנוני התיישנות, אלה פשוט מנגנים של אופנתיים.
רגע, התיישנות מתוכננת, אתה אומר, רק כדי לשים את זה פה בשנייה בבולד, כן. אתה אומר, מעצב המוצר, מתכנן מוצר כלשהו, בגד, מכונת כביסה, whatever, ורוצה שהוא יתיישן ויתקלקל?
כן. ומלכתחילה...
זה לא קצת קונספירטיבי?
זה כמעט, אבל שוב, אז אני ממליץ מאוד לצפות בסרט סיפורה של נורה חשמלית, כי זה מדהים, כי נורה באופן עקרוני יכולה, ייצרו נורה שהייתה יכולה לשרוד 100 שנה, ועדיין נורות נשרפות די מהר יחסית היום. אבל יש פה את התהליך שאנחנו שוב פעם בלופ הזה של צריכה אינסופית, כי הדברים גם מתקלקלים יותר מהר. אז יוצרים דברים מפלסטיק, במקום או עץ למשל, קחי שולחן מעץ מלא. אני שוב אומר, כל הרהיטים שלי עדיין בבית, אלה שנשארו, יש עליהם בולים של מס מותרות, זה רהיטים שהם בני 60-70 שנה, כולם עשויים מעץ מלא.
לא איקאה.
תלכי עכשיו לאיקאה,
כן.
כל הרהיטים שם עשויים מעץ סיבית, שזה עץ הכי עדין שיש, אם תנסי, כאילו, אם הצלח להרכיב אותם בשלום, את לא תצליחי לפרק את זה, בלי שלפחות חלק אחד יישבר, את לעולם לא תראי רהיט של איקאה בשוק פשפשים, את לא תראי רהיט של איקאה שאנשים אוספים מהרחוב, כי הרהיטים האלה לא נועדו to last. הזול הזה הוא בעצם נורא יקר. אני אעדיף לשלם קצת יותר על רעית, שאני יודע שיחזיק לי מעמד לכל החיים, מאשר לנסוע אחת לשנתיים שלוש לאיקאה כדי לחדש את המלאי שלי. זה שבספר גם יש פרק שלם של רק לא רשת, למה לא לקנות ברשתות? כי יש גם את המחשבה של איך הכסף שלי משרת את העולם. האם אני רוצה שהכסף שלי יגיע לכמה שיותר עסקים קטנים ויתפזר בין כמה שיותר בעלי מלאכה וידיים פרטיות, או שאני רוצה שהכסף שלי ילך לאחת מתוך 12-14 משפחות שבעצם שולטות במשק הישראלי, שזה נכון אגב לכל מקום בעולם, כן? אני רוצה שהכסף שלי ישרת את הכלכלה. אני לא רוצה שהוא ישרת את הפערים ההולכים וגדלים. אז אותו דבר בחפצים. אני אקנה את החפצים שלי, בין אם זה המזון שאני קונה בשוק ובמקולות, ואף פעם לא במחסני חצי חינם או אצל רמי לוי, שבסופו של דבר אנשים משלמים שם הרבה יותר כסף, כי הם עושים קניות עצומות, ואז הם זורקים שליש מהמזון לפי מחקר של אוניברסיטת חיפה, אגב, עניין של 600-650 שקלים כל חודש, זה שווי המזון שמשפחה זורקת, אני לא זורק אוכל.
זה מה שנקרא, זול עולה ביוקר.
כי אני קונה כל יום, אני הולך לשוק או למקום, ואני קונה כל יום את מה שאנחנו רוצים לאכול באותו יום, או לבשל באותו יום.
אז אתה אומר שלחיות חיים מינימליסטיים עוזר לכלכלה באיזושהי צורה.
כן, כן. יש אפילו כזה פרק בספר, כיצד מינימליזם תורם לכלכלה, כי אנחנו בעצם קונים מוצרים יותר איכותיים ברוב המקרים, אז אנחנו בעצם מעודדים את התעשייה לכיוון של ייצור של מוצרים שיש להם תוחלת חיים ארוכה יותר, ואנחנו קונים בעסקים קטנים בדרך כלל, אז אנחנו בעצם משרתים את הכלכלה בצורה יותר טובה, הכסף זורם לידיים הנכונות, וכמובן אנחנו כן ממשיכים לצרוך חוויות, אנחנו לא סגפנים, אז החוויות זה כסף שיוצא כמעט בלי להותיר חותם על העולם. מאוד חשוב להבין שמינימליזם זה לא מטרה בפני עצמה. שוב, דיברנו על סמלי סטטוס, שמינימליסטים שרוצים להיות עם 100 חפצים או עם 30 חפצים. מינימליזם זה בעצם אמצעי ל. זה אמצעי לפנות זמן, זה אמצעי לפנות כסף, זה אמצעי להשיג איזשהו סוג של שלווה חדשה. כלומר, ברגע שאתה הופך את המינימליזם לחזות הכל, ואתה עסוק אותן בספירה או במיון או במסירה או ב... לא, מינימליזם זה איזשהו תהליך שאתה עושה אותו, מסיים איתו. כלומר, הגעת לאיזשהו מצב שבעצם אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מינימליסט גאה, ברמה כזו או אחרת שמאפשרת לי גם לחיות עם הדברים שאני רוצה וצריך וגורמים לי אושר, וגם אין לי כבר את העומס הזה שהיה בחיים שלי לפני זה, ועכשיו זה רק של, עניין של לשמר את זה. כלומר, לא להתפתות עוד פעם, וברגע שיש לך את הידע, כלומר, חלק גדול מהספר שכתבתי זה בעצם לתת את הידע של א', איך העולם מתמכר למהירות, מה הם באמת כל המנגנונים של הצריכה שעובדים עליהם, ברגע שיש לך את הידע הזה, אתה כבר לא צריך להתעסק בזה. אתה חופשי, כלומר, הסיכוי שאני היום אחזור להיות אגרן ואספן כפייתי הוא אפסי. המנגנונים האלה כבר לא פועלים עליי. זה לא יכול לקרות, אז זה לא מאבק מתמיד. כלומר, אני לא הולך ליד קניון TLV ואומר, איזה בסה אני מת להיכנס ולקנות מלא דברים כמו פעם, כי הסוויץ' הזה כבר קבוע אצלי.
אני רואה המון קשר בין מינימליזם לבין מיינדפולנס, לבין הוכחות, כי עצם זה שאני נוכחת, אז אני שמה לב מה קורה לי? מה קורה לי מול חפצים? מה זאת ה... היה פה פרק על מיינדפולנס ועל אויבים שיש לנו בזמן המדיטציה, האורחים, אז דיברנו על ההשתוקקות. מה זו ההשתוקקות הזאת של אני רואה חפץ ואני מרגישה שאני צריכה אותו, שאני תלויה בו, שכשאין לי אותו אני מתפלפת, אוקיי? אנשים שכשאין להם את הטלפון שלהם הם מרגישים רגשות קשים ביותר. ולשים לב לזה, אני חושבת שמשם הרבה פעמים יותר קל להתניע את התהליך, כי מידע זה משהו שהוא כזה, וואלה, ממש מעניין מה שאתה מספר פה, אבל צריך להרגיש את זה, ובגלל זה ניסיתי קצת לחקור איתך את התחושה הזאת של המסירה, כי אני חושבת שזה מה שעזר לך להמשיך, ששחררת משהו, בין אם זה היה בקטע אקספרימנטלי, ובין אם כבר הבנת, אבל פתאום התחושה הזו שלה, ככה זה מרגיש שיש את המרחב הזה בסלון, את הפינה הזאת שהייתה בפעם את הספה, שעכשיו אפשר פשוט לעמוד בה או להסתכל עליה. והתחושה הזאת היא לדעתי מה שמתדלק את הדבר הזה, יותר מחוקים של משמח אותך, לא משמח אותך, איקס חפצים.
לגמרי, אני מסכים לגמרי. זה התחושה הזאת, זה התחושה של הנתינה גם. את נותנת בעצם לשום חיים חדשים לחפץ, כן? מעבר לחופש, לחירות שזכית בה, את גם נתת איזשהו חופש לחפץ.
אם אנחנו כן ננסה טיפה לתמצת את זה לגיידליינס, למינימליסט המתחיל, כן? רק לסכם את הדברים שאמרנו. אז איך מתחילים?
אז אני אסכם, אני אגיד שככה. דבר שלנו להתחיל, דבר שלנו תשאלו את עצמכם, באמת כאילו אתם חשים איזשהו עומס בחיים שלכם, של חפצים. אם לא, אז הכל בסדר. אם כן, תסתכלו מסביבכם, פשוט תבחנו את הבית שלכם. תבחרו אגב חדר אחד, אני אתם אומרים, תתחילו בחדר אחד, תפתחו את הארונות, תפתחו את המגירות, תראו, זה אגב תהליך מדהים, כי זה פתאום תהליך שהוא, וואו, לא ממש יש לי את הדברים האלה, שאני כאילו בסידורים האלה מצאתי חפצים, שלא זכרתי בכלל שיש לי, לא זכרתי שקניתי, הם פשוט היו זרוקים שם במקומות שמעולם לא פתחתי, לא חזרתי אליהם, ואז אתם מוצאים אותם החוצה, ואתם מתחילים לעשות גם איזשהו סוג של מיון, מה אפשר למכור, מה אפשר למסור, מה פשוט צריך לזרוק כבר מזמן. וברגע שאתם עושים את הסיבוב הראשון הזה, פתאום יש איזשהו הקלה מיידית. ואז תחכו. אני שוב אומר, לא להאיץ את התהליך הזה. התהליך הזה צריך להיות מאוד מאוד הדרגתי. צריך להגיע להשלמה עם חפצים. אף פעם אל תמסרו חפץ שאתם לא בטוחים, שאתם חושבים. אם יש כאילו את הסיכוי הכי קלו שתתחרטו, תשאירו את זה בינתיים. אתם תחזרו לזה בעוד חודשיים, בעוד שלוש, ואז אתם תראו שהרבה יותר קל לכם. כי זה תהליך של הסתגלות מחשבתית גם, ופשוט להתקדם ככה, חדר, חדר, שלב, שלב, עד שמגיעים למצב שבו אתם באמת אומרים, אוקיי, כל החפצים שיש לי בבית, זה חפצים שאלף, או שאני משתמש בהם, או שגורמים לי איזשהו שמחה, ותגיעו למקום הזה של האיזון ביניכם ובין החפצים שמקיפים אתכם, כמו שהם לא ישתלטו עליכם, ואז פשוט תפסיקו לקנות. אבל שוב, כל התהליך הזה, כן, אני שוב אומר, כן כדאי להתחיל בצבירה של ידע. אתה ממלט את עצמך מחיים של שיעבוד. אז זה כמו התרסה כנגד העולם, אתה פתאום מורד. אתה הופך להיות מורד בתרבות שלימדה אותנו, שהדרך להיות מאושרים זה לעבוד קשה ולהשתמש בכסף כדי לקנות חפצים, לקנות מוצרים שיהיו אותנו מאושרים ושיזכו את ההצלחה שלנו החוץ על העולם. ולהיות מורד זה נורא כיף.
טוב, אני חושבת שמבחינה פסיכולוגית אולי אפשר לסכם שהצורך הזה בשלי, ברכוש, זה משהו שהוא טבוע בנו. אני לא חושבת שזה משהו שהחברה המערבית או השנות ה-2000 המציאו, אלא זה משהו שאנחנו רוצים להגדיר את עצמנו ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים, גם בעזרת חפצים. הדבר הזה משתבש לנו קצת לאורך הדרך, הופך להיות מוגזם, הופך להיות לא אדפטיבי. לא דיברנו הרבה על מחקרים בנושא הזה, אבל יש ממש מחקרים מקסימים שמראים איך עצם זה שאומרים שמשהו שלך גורם לך לאהוב אותו יותר, להיקשר אליו יותר, להעריך אותו ביותר כסף ממה שהוא שווה, רק מעצם זה שאמרתי, עמית, הכוס הזאת היא מעכשיו היא שלך, קח אותה. אז הדבר הזה...
אני כן רוצה להגיד עוד משפט במובן הזה, כי זה נורא נורא חשוב להבין את זה. אנשים משתמשים בזה המון, זאת אומרת, זה נורא טבעי לנו.
כן.
לא כל מה שטבעי לנו הוא חיובי.
לגמרי. כלומר,
עובדת אלינו, אנחנו בעצם יצורים מתורבתים, ואנחנו יכולים לבחור מה מהטבע שלנו אנחנו רוצים לשמר, ומה מהטבע שלנו הגיע הזמן להשיל מעל עצמנו.
לגמרי. אוקיי, היה ממש מעניין.
תודה רבה.
איך הייתה לך החוויה?
היה לי מאוד כיף. אני אוהב לדבר על הדברים. אני אוהב לדבר על הרעיונות של תנועת ההאטה, כי אני חושב שכן צריך לתת להם יותר מקום בעולם. וזהו, תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה רבה שבאת. באמת היה ממש ממש מעניין. ובוא נספר קצת לאנשים איך אפשר למצוא אותך.
אז כן, אז אפשר למצוא, דבר ראשון, אני כותב את הבלוג, אתר תנועת ההאטה בעצם זה slow.org.il. שם זה המסה הגדולה של החומרים, בערך 500 פוסטים שעלו בשמונה השנים האחרונות. באתר גם אפשר כמובן לרכוש את הספר, ורק בחנויות עצמאיות כמובן, כי אני לא עובד עם רשתות, זה בניגוד לאידיאולוגיה שלי. מעבר לזה, אפשר למצוא אותי אצל דאוד בשכונת התקווה, זה טברנה קטנה כזאת ביום שישי בבוקר, אנחנו בדרך כלל שותים שם ערק ואוכלים פול ענק. אלה המקומות שאפשר למצוא אותי.
איזה יופי. תודה רבה רבה.
תודה לך, יהודי.
אני מקווה שלקחתם מהפרק הזה דברים שיעזרו לכם לשנות את אורח החיים שלכם בצורה שהיא חיובית. אני יכולה לספר לכם שאני לקראת הפרק נפטרתי כבר מכמה שקיות של דברים, נכנסתי לרוח שלה.
נראה נורא ריק פה, לא יודע אם זה לכבודי או...
לא, לא, אבל זה לא המרחב שבו אני גרה, כן?
גם בתור חלל עבודה הוא מאוד נקי ויפה.
זה בעיקר נובע מזה שאין לי ברירה, כי מעניין פה אנשים כל הזמן, אז אני פשוט לא מביאה לפה. יש לי עוד חדר עבודה שהוא כזה מעורב עם הסלון שלי, ששם באמת כל הג'אנט
שם זה החדר של הפרופסורית המשוגעת.
כן, שם זה הפרופסורית המשוגעת, אבל לא, אני לא אגרנית, אני דווקא כאילו נוטה להעיף דברים, אבל הייתי יכולה להעיף הרבה יותר ולקנות הרבה פחות. אז ממש ממש תודה לך, ותודה לכם שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני רוצה להזכיר לכם שבעמוד הפייסבוק שלי אתם יכולים למצוא את כל התכנים. אתם הרבה שואלים אותי, איפה מוצאים את הפודקאסטים? איפה מוצאים את ההרצאות? אז שם יש ממש ריכוז של הכל, של כתבות, של פודקאסטים, של הרצאות, אז אתם יכולים לעשות שם גם see first כדי שבאמת תראו את זה. ובקרוב, בנובמבר-דצמבר 2019, יש לנו כמה הזדמנויות מרגשות להיפגש. הדבר הראשון והמרגש ביותר זה פרק לייב, בקרוב, ב-24 לנובמבר, בטוקהאוס בתל אביב 2019. אתם תמיד מבקשים להדגיש, 2019 זאת השנה. והפעם זה הולך להיות אני ורוני קובן, שהוא עיתונאי מדהים למי שלא מכיר, ובעיקר אני מעריכה ומעריצה אותו על היכולת שלו לפתח שיחות אינטימיות עם אנשים שהוא הכיר ברגע, הוא קורא לזה אינטימיות בזק, ואני הולכת לדבר איתו בדיוק על זה, על איך אנחנו יכולים ליצור שיחה שהיא כנה ואמיתית, שזה לא פחות מאומנות. איך אנחנו יכולים להיות חשופים וגם קשובים, ולהניח את המסכות בצד, אז זה הולך להיות פרק לייב שאתם יכולים לבוא ולהקשיב בסלואו, כמו שדיברנו בפודקאסט הזה, ולא תוך כדי שאתם עושים דברים אחרים. אז תבואו, יהיה כיף, אז זו הזדמנות גם להיפגש בחיים האמיתיים. עוד אירועים שיש בקרוב, זו גם הרצאה על דחיינות, שהולכת להיות ברמת השרון ב-27 בנובמבר 2019. נדבר על איך להפסיק לדחות למחר, למה אנחנו דוחים ואיזה שיטות יכולות לעזור לנו להתמודד עם כל הדבר הזה טוב יותר. ועוד הרצאה בכפר סבא ב-12 לדצמבר על מיינדפולנס, איך לתרגל מיינדפולנס, למה כדאי לנו לתרגל מיינדפולנס ועוד דברים נחמדים אחרים. אז אם אתם באים, בואו לתת לי כיף ולספר לי איך הגעתם לפודקאסט. אז זהו לאירועים הקרובים, ושוב תודה רבה לך עמית, היה ממש ממש כיף איתך.
שוב תודה רבה, ובואי נלך לתופף קצת.
לגמרי, ושיהיה לכם שבוע נפלא. יאללה ביי!